צהריים טובים לכולם. אנחנו נמצאים בפרק י' במסילת ישרים, באמצע הפרק. שיעור שעבר נתנו הקדמה לסוגיות שנעסוק בהן בשיעורים הקרובים, שאלו הם מצוות ועבירות שבין אדם לחברו. הזכרנו את הנושא המרכזי, הסברנו באריכות את כל הנושא של חטיבת המצוות שבין אדם לחברו, שהעניין המיוחד שלהם זה לגלות, לחשוף את הקדושה המיוחדת שנמצאת בנשמה אחת שבתוך כל עם ישראל. כמו שאמרנו, ואהבת לרעך כמוך, כמוך בגימטריה אלוקים. כמו שאומר רש"י, רעך זה הקדוש ברוך הוא, כלומר, המימד האלוקי שמחבר את כל היהודים לישות אחת. כך נבראנו במצרים, זה התגלה בצורה מלאה במעמד הר סיני, וכך זה נמצא תמיד, זה השכינה שנמצאת בתוכנו, וכל המצוות שבין אדם לחברו, המטרה שלהם והנושא שלהם, הוא לגלות את אותה שכינה שבתוכנו. אני לא זוכר אם הזכרתי בשיעור שעבר, אבל זה בעצם הבסיס והתשתית לכל המצוות שבין אדם למקום. ככל שיש יותר כלי שיכול לקבל את הקדושה של המצוות שבין אדם למקום, כך הערך שלהם גדל. ככל שיש יותר מצוות בין אדם לחברו, כך מתגלה הקדושה הטבעית שבנו, שיכולה לקלוט בתוכה את הקדושה שבאה מלמעלה. ולא בכדי הארי הקדוש היה אומר שכל בוקר לפני התפילה, דבר ראשון, כל יהודי צריך לומר בפה, הריני מקבל עליי מצוות ואהבת לרעך כמוך, כי זה הבסיס לכל המצוות שאני אעשה במשך כל היום. הארי הקדוש. כמובן, לא אמירה במס שפתיים, אלא אמירה רצינית, שבאמת מתכוון ללכת את זה, שזה כולל בתוכו את כל המצוות שבין אדם לחברו, ולהימנע מכל האיסורים שבין אדם לחברו, שבהם אנחנו נעסוק בשיעורים הקרובים, איזה הדרכות אומרת לנו התורה להישמר מלא להזיק ולא לצער את הזולת, כדי שתישאר בתוכנו אותה קדושה המאחדת, אותה שכינה שהיא הכלי לקלוט בתוכה את כל המצוות שנעשה בין אדם למקום. לכן כל המערכות הללו קשורות, גם המערכת של בין אדם לעצמו, בין אדם לחברו ובין אדם למקום, הם כולם קשורות זו בזו. על הבסיס הזה אני רוצה להתחיל את הנושא שלנו היום, רק נקדים עוד כמה מילים. הרמב״ם במורה נבוכים אומר שהאדם ביסודו הוא יצור מדיני, בלשון הרמב״ם, כלומר הוא חברתי. וזה אחד הדברים שמבדילים את האדם משאר בעלי החיים, כמובן משאר הבריות, שהם אינם חברתיים. בעלי חיים יש להם רק קשר טבעי בין הורים לילדים, וגם זה לא תמיד, לפעמים יכולים כשרעבים לאכול גם את הילדים, ודאי לא את הנכדים, ודאי אין להם שכנים וחברים, אלא האדם הוא יצור מיוחד שנברא בטבע שיש בו צורך, וממילא תכונות של קשרים חברתיים. הוא אדם חברתי. אומר הרמב״ם, משום הסיבה הזאת, האדם מצטווה לתקן את מידותיו, לעבוד על מידותיו. אצל הבעלי חיים אין להם לא מצוות ולא הדרכות לתקן את המידות. המידות שלהם מתוקנות ביחס למה שהם זקוקים לחיים שלהם. האדם צריך כל הזמן לשכלל את המידות, מכיוון שהקשרים החברתיים שלו צריכים כל הזמן להשתפר. ככל שאדם גודל, אז הקשרים החברתיים מסתעפים, מתרחבים, מתעמקים, ולכן צריך תיקון מידות מתאים כדי להשתלב בחברה שבה היא נמצא. זה יכול להיות בהתחלה עם חברים, אחר כך בתוך משפחה, בזוגיות, אחר כך עם ילדים, אחר כך עם בעבודה, קשרי עבודה. ככל שאדם הולך ומשתכלל והחיים שלו מתרחבים, כך תיקון, הוא נעשה יותר חברתי, כך תיקון המידות שלו צריך להיות יותר מדוקדק ויותר מכוון, יותר מדויק. בעם ישראל, כל זה נכון גם אצל גויים, זה לא משהו שייחודי לעם ישראל. בעם ישראל יש מעלה יתרה, מכיוון שעם ישראל במהות שלו הוא אחדותי. במהות שלו יש בו יותר נטייה בשורש, בגילוי, להיות ביחד, לחבר, לכלול. ולכן עם ישראל יותר צריך לעבוד על המידות, וכמו שלמדנו בשיעורים הראשונים, הרמב"ם מונה את מצוות תיקון המידות כמצוות עשה. זה לא רק דרך ארץ שקדמה לתורה, אלא זאת מצוות עשה במניין המצוות, במצווה חטא הרמב"ם מונה, מצוות עשה לתקן את המידות בהתאם למידות של הבורא, כדי שיוכלו לגלות, מה שדיברנו בשיעור שעבר, את הקדושה המשותפת לנו, את אותה קדושה שנמצאת בתוך כולנו, רק שיש יחסים תקינים בין בני אדם, יכולה להתגלות אותה אחדות שנמצאת בינינו. והיום נעסוק בכמה מערכות יחסים כללו, לברר אותם קצת יותר לעומק. זו הסיבה שהאדם, בגלל שהוא יצור שהוא כולל גם את האחרים, והוא מכיל גם, יש תכונה מיוחדת שלא מצויה אצל שאר בעלי החיים. כשאדם רואה איזשהו מציאות של כאב או של צער, אפילו שזה לא נוגע אליו, זה מאוד מציק לו. אם אדם רואה איזה אדם אחר שקורה, עושים לו איזה משהו של צער, עושים לו משהו כואב, אם הוא אדם ישר ולא מושחת, זה כואב לו. הוא לא יכול לעמוד אדיש. אפילו אם אתה רואה איזה חתול נדרס בכביש, אתה מצטמרר. אצל הגויים זה פחות מצוי. יכולים לראות מישהו נופל לידך מתעלף, והם ממשיכים בשלהם. אם זה כבר נוגע להם, אז אולי טיפה זה יותר. בעם ישראל מצוי הרבה יותר, בעם ישראל מצוי הרבה יותר התכונה הזאת של הכוללות, שהאדם כולל את האחרים באישיות שלו, וכשקורה משהו מזיק למישהו אחר, זה כמו שחז"ל כתבו שכל עם ישראל הם גוף אחד. אם אדם יש לו קוץ ברגל, אז הוא מרגיש את זה בכל הגוף, זה לא רק ברגל. ככל שהאדם יותר חי את נקודת האחדות שלו, את המימד הכולל שלו, כך הוא יותר חש בצער של האחרים, כך הוא יותר רוצה בעצם בטובה של האחרים. כל המצוות שיש לנו בין אדם לחברו, מה שדיברנו בשיעור הקודם, העניין שלהם הוא לבנות מערכת יחסים עמוקה בין בני אדם, במכנה המשותף הכי גבוה, לא המשנה מכנה המשותף הכי נמוך, שאני יכול לחיות עם החבר שלי, להסתדר איתו, הוא לא יאכל אותי, אני לא יאכל אותו, אלא המטרה של כל המצוות שבין אדם לחברו, כדי שנגלה את המימד של הקדושה בינינו, שזה המכנה משותף הכי עמוק בקשרים שבין אדם לחברו, זה הקדושה של הנשמה שלנו. לכן יש לנו, מה שהזכרנו בסוף השיעור הקודם, כל כך הרבה מצוות שבין אדם לחברו, שהתורה מדריכה אותנו מה יחסים תקינים בין אדם לחברו. הרי כל אחד יכול לראות, תראה תקדימים משפטיים בבתי משפט כבר 3,000 שנה, מתוך כל הניסיונות שביררו, יודעים איך בני האדם צריכים לחיות בצורה שלא יזיקו אחד לשני, ואולי אפילו יועילו אחד לשני. זה לא מספיק. התורה מדברת ברמה כזאת שלגלות לא את הצד של החול של יחסים תקינים, אלא לגלות את המשותף שבינינו, את המימד של הקדושה. לכן כל ההלכות המיוחדות שיש בתורה, ניתן דוגמה פשוטה, אצל דבר שלמשל לא קיים אצל הגוי. מצוות השבת אבדה. מצוות השבת אבדה, אדם עבד לו איזה חפץ, אני לא חייב לו, לא לקחתי לו, לא הרסתי לו. התורה אומרת, אתה צריך לדאוג שזה יחזור לשני. אף על פי שמה, אני לקחתי לו, מה אכפת לי? הפוך, אני מצאתי מציאה וזה יהיה שלי. שזה סיפורים, אבל אין לנו זמן היום. אולי פעם אחרת נספר על זה כל מיני סיפורים מעניינים בין היחסים בין הגויים ליהודים. אבל זה מצווה ייחודית רק אצל היהודים, אני חייב לחפש אותו, לחזר אחריו יותר מזה. כתוב בגמרא, נפסק ברמב"ם בשולחן ערוך, לא רק מצוות השבת אבדה, כלול במצוות השבת אבדה, שאם אני יודע שהולך להיגרם נזק לממון של החבר שלי, הוא לא איבד אותו. אני רואה למשל איזשהו צונמי, גל של מים, שהולך להרוס את השדה שלו, חובתי לא רק להזהיר אותו, לדאוג לעשות שאם יש ביכולתי, אולי אפילו להוציא הוצאות ואחר כך לבקש ממנו, אבל חובתי לדאוג שהממון שלו לא ילך לאיבוד. יהיה ממון חברך, חביב עליך כשלך. אני לא הזקתי לו, לא פצע, מה רוצים ממני? לא. אתה צריך לדאוג לקשר הטוב עם הזולת, ולדאוג גם על הממון שלו. זה אין אצל הגויים. כי אצל הגויים אתה צריך לדאוג לו, להזיק לו, לא להפריע, לא להיכנס לתחום שלו. אבל שאני אדאג לו, אני אקח אחריות עליו, מה פתאום? בעם ישראל יש דרישה כזאת כדי לגלות את ההקשרים המיוחדים הללו בין בני זוג. אדם ישראל צריך לרצות בהצלחה של השני. לא רק לא לדרוס אותו, לרצות ולדאוג לזה שהשני יבוא מוצלח. זה, כל זה מתייחס לגבי המצוות. קל וחומר שאפשר להבין מזה, וזה כל מה שנעסוק בשיעורים הקרובים, שיש לנו איסור לא לעשות את המצב ההפוך. לא לעשות מצב שבו אני גורם להרחיק את השני, לצייר אותו, להכאיב לו, להיכנס לתחום ולרשות שלו, שהזולת יצטער ממני. כי כל המטרה, כמו שאמרנו, שמצוות בין אדם לחברו נועדה לגלות את המשותף שלנו, שמחבר את כולנו, ודאי שהתורה מצווה עלינו לא לעשות דברים שגורמים להפריד ולשנוא ולהתרחק אחד מהשני, שזה לגמרי מסלק את הקדושה שבתוכם. לכן, תכף נקרא בתוך מסילת ישרים, הוא פותח את היחידה הזאת של כל האיסורים, כל מידת הנקיות מדברת על האיסורים, שאותם איסורים שבין אדם לחברו, הכלל הראשון שלהם, המפתח שאיתו מתחיל, זאת העבירה, האיסור של הונאה. רק, אסביר רק את הנושא. יש הונאה שדיברנו עליה קצת בשיעורים הקודמים לגבי הגזל, שמדברת על ממון, שאני מרמה את החבר שלי, עושה לו משהו במשקולות, מעגל או פינות, הוא לא שם לב, לקחתי ממנו ממון שלא כדין. יש עוד סוג של הונאה שנקראת בחז"ל, הונאת דברים, שזה לגרום לשני צער. לא רק שאני לא מועיל לו, לא רק שאני לא מחבר אותו, אני גורם לו צער, אני גורם הפרדה, אני גורם ריחוק. אחר כך נראה עוד הרבה איסורים נוספים, אבל זה הראשון והמפתח. כי מי שפגום בזה, כל האיסורים האחרים אחר כך הם ענפים שלו. מי שיש לו נטייה ורצון לגרום צער לשני, אז כל הקשרים שלו בין אדם לחברו הם פגומים. ולכן המטרה הראשונה שלנו להיות נקיים, גם במימד הזה של בין אדם לחברו, זה להיות נקי מהמקום הזה בכוונה או אפילו בשוגג, מלגרום צער נפשי רוחני לזולת. ועכשיו נתחיל לראות בדברי הרמח"ל איך יביא לנו את הנושאים הללו. אקרא רק בדברי הרמב״ם, שעוד נשתמש בו הרבה. אומר הרמב״ם בהלכות מכירה פרק י' ד', כשם שהונאה ישנה במקח וממכר, כך יש הונאה בדברים שנאמר, ולא תונו איש את עמיתו, ויראת מאלוקיך אני השם. זוהי הונאת דברים, והרמב״ם, תכף נראה בעקבות הרמח"ל, יפרט לנו ארבע דוגמאות, ארבע מקרים שהונאת דברים, שהם בעצם הבסיס לכל הגבולות התקינים, לא לגרום צער לזולת. אומר הרמב״ם, רק בזה אסיים את הקטע הזה, בסוף הפרק, פרק י' ד' מלכות מכירה, י' ד', כן.
אתה יכול להסביר את ההבדל בין הונאה ועין
להונאה? לא, שכן, זה ארמית ועברית, זה אותו הדבר. כן, 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 כן. רק יש הונאה מלשון רמאות בכסף, יש הונאה נפשית, שזה הנושא שלנו היום. הרמב״ם, כשמסיים את הפרק י' ד', אומר, על פי דברי חז"ל, שהונאת דברים, הונאה נפשית, הרבה יותר חמורה מהונאה בממון. היום ננסה לברר כמה גדרים בזה. אומר הרמב״ם, גדולה הונאת דברים מהונאת ממון, שזו של ממון ניתנה להישבון, וזו לא ניתנה להישבון. ציירת את החבר שלך, פגעת בו, אי אפשר להשיב את זה. איך אומרים, מכה עוברת, שריטה נשארת. וזה בממונו, וזה בגופו. לקחת לאדם ממון, בסדר, מחר יחזיר לו, פגעת בגוף שלו, פגעת בנפש, ברוח, בנשמה שלו, בכלל. והרי אומר בונה הדברים, ויראת מאלוקיך, לפי שהדבר מסור ללב. הכל דבר שהוא מסור ללב, נאמר בו, ויראת מאלוקיך. וכל הצועק מונה הדברים, זאת אומרת, כל מי שפגעו בו, והוא צועק מתוך הכאב של הפגיעה, נענה מיד. לא משנה כמה עבירות יש לו, כמה מצוות יש לו, בכלל לא שוקלים על הזכויות שלו. מי שנפגע מהונאת דברים והוא צועק לריבונו של עולם, נענה מיד שנאמר כי אני השם. עד כדי כך, אומר הרמב״ם, חמורה העבירה הזאת של הונאת דברים. אז בואו נראה בדברי הרמח"ל, שיתחיל להסביר לנו מה זה האיסור הזה של הונאת דברים, ומה זה מלמד אותנו. יש איזה דברים שאנחנו צריכים לשים לב מתוך הדברים של הרמח"ל, איך לא להיכשל בזה. אומר הרמח"ל, זה קראנו, אפשר לחזור גם פסקה שהתחלנו שבוע שעבר, ונדבר עתה על החטאים המניעים. פה זה מתחיל כותרת. יש לכם?
כן.
ונדבר עתה. יש גרסאות שזה מופיע על החטאים המניעים, יש על החטאים המצויים.
נכון.
זה שתי גרסאות. המטרה, הנושא אותו אחד. ונדבר עתה על החטאים המניעים, הכוונה שמניעים את האדם. הנולדים מחברת, מוצאים אותו משלוותו. הנולדים מחברת בני אדם וקיבוצם, כגון הונאת דברים, הלבנת פנים, הכשלת העיוור בעצה, רכילות, שנאה ונקימה, שבועות, דבר שקר וחילול השם. כי מי אומר ניקיתי מהם, טהרתי מאשמה בם, כי ענפיהם רבים ודקים עד מאוד, אשר היזהר בם תורח גדול. אומר הרמח"ל, הונאת הדברים בכללה הוא לדבר בפני חברו. יש פה טעות, ברוב הגרסאות מופיע מילה לבד. אבל בכתב יד של הרמח"ל, כך ראיתי, מביאים בכמה ספרים, זה דבר. לא לבד, אלא המילה דבר. כלומר, לדבר בפני חברו דבר שיבוש ממנו. גם לפי מה שכתוב פה לבד, הכוונה לא צריך שיהיה רבים. כעוד מעט בהמשך הרמח"ל ידבר על המבייש את פני חברו ברבים. כאן הכוונה על אדם שגורם צער בינו לבין חברו, אף אחד אחר לא שומע את זה.
מה בכתב היד כתוב?
בכתב היד כתוב דבר. לדבר בפני חברו דבר שיבוש ממנו. כל שכן האמירה בפירוש דבר שיבוש בו, או לעשות בו, או לעשות לו מעשים שיגרום לו שיבוש. זאת אומרת, שלושה אופנים, אומר הרמב״ם, אפשר לגרום הונאת דברים. או לדבר דבר שהשני יכול להתבייש מזה, ודרך אגב, ברמב״ם ובגמרא, משמע שזה אפילו בלי כוונה. לא התכוונתי בכוונה לפגוע בו, אלא אמרתי משהו והוא נפגע ממנו. יש לי אחריות על הדברים שלי. או שאמרתי מפורש דבר שפוגע בשני, או עשיתי איזשהו מעשה שפוגע בשני. כל זה, תכף נראה דוגמאות מפורטות לזה, כל זה נכלל בגדר של הונאת דברים.
אתה יכול לעזור על השלושה?
כן, מה? עוד פעם אני חוזר. זה כתוב ברמח"ל. הדבר הראשון, לדבר בפני חברו דבר שיבוש ממנו. אני אמרתי משהו, תכף נראה דוגמאות, זה יהיה הרבה יותר ברור. אמרתי משהו, בכלל לא התכוונתי, אבל הוא התבייש ממנו. ואני גרמתי לו צער. או כל שכן, אמירה בפירוש דבר שיבוש בו. אמירה עם כוונה שהשני יתבייש, או לעשות לו מעשה שיגרום לו שיבוש. אז אני עושה מעשה, ותכף נראה על כל אחד מהמקרים הללו, הרמח"ל הביא לנו דוגמה. רק אני רוצה להגיד פה את העיקרון שמאוד מאוד חשוב. בעצם מה אומרת לנו התורה? האדם צריך לקחת אחריות על הדיבורים ועל המעשים שלו, לא רק לפי מה שהוא חושב ועושה, אלא לחשוב איך זה מתקבל לשני. הרבה פעמים אדם אומר משהו, אומר, אני חשבתי, תכננתי איך להגיד את זה, אני יודע מה אני רוצה, אני יודע מה אני אומר, אבל אתה לא חושב איך זה יתקבל אצל הזולת. האחריות שלנו, כל מי שמוציא משהו מהפה, לחשוב האם השני ישמח לשמוע את הדברים האלה או יהיה עצוב. תמיד צריך לחשוב בכפול, גם מה אני אומר, למה אני רוצה לומר, אבל תמיד איך זה יתקבל אצל הזולת. אם אני לא לוקח את זה בחשבון, יכול להיות שבלי כוונה, כמו שמרמח"ל, אני גורם לו צער בדבר הזה. כל שכן כשאדם מדבר בציבור, ברבים, זה כשדיברנו לבד. כמעט תמיד שבציבורים אתה מדבר על זה שהם דברים, יכול להיות שיהיה מישהו שיפגע מהדברים הללו. תמיד צריך לקחת את המכנה המשותף הכי נמוך של הציבור, לא להגיד משהו שאולי מישהו יכול להיפגע מתוך הדברים הללו. וכל שכן, וזה נושא מאוד רחב, אני רק אומר אותו על קצה הלשון, שאנחנו עוסקים פה בכוח הדיבור. כוח הדיבור זה אחד הכוחות, אם לא החזק ביותר של האדם, אחד החזקים ביותר של האדם. והסיבה לכך, יש לכך כמה סיבות, אבל הסיבה העיקרית היא, כי הדיבור הוא בא מעצם הנפש. הדיבור שלנו לא כוח ביטוי חיצוני, זה לא ידיים ולא הרגליים, הדיבור נוצא מהנקודה הכי עצמית שבתוכי, והיא אדם לנפש חיה, מתרגם האונקלוס, לרוח ממללה. הדיבור הוא ביטוי עצמי. איך כתבו הראשונים? הלשון קולמוס הלב. הלשון שלנו זה בעצם כותבת את מה שיש בלב, ולא בכדי אמרו חז"ל, החיים והמוות ביד הלשון. כלומר, עם הלשון אפשר לייצר חיים ואפשר לייצר מוות. זה נוגע במקום כל כך עמוק, מכיוון שזה הדיבור. לכן אומרים חז"ל, כשאתה מדבר למישהו אחר, תחשוב לפני שאמרת כפול. גם מה אתה מדבר, מה אתה רוצה לומר, אבל איך הוא יקבל את הדברים? הוא יאהב את זה או לא? יכול להיות שאותם הדברים, לאחד תגיד הוא ממש ישמח, לשני תגיד ממש גמרת אותו. ולכן תמיד צריך, זו הדרכה פשוטה, כדי לא להיכשל בהונאת דברים, לחשוב לפני שאני מדבר, איך השני יקבל את הדברים שלנו.
אבל לא רק בהונאת דברים, בצורה
נפשית,
זה גם צריך להיות בצורה שכלית.
כן, כן, כן. גם שכלי וגם נפשי.
בוודאי.
זה
בסדר.
כן.
יש לך אחריות.
עוד מעט, עוד מעט נדבר על האחריות ועל תוכחה. עוד מעט, תכף נגיע לזה. לאט לאט, אני אגיע את זה. קודם כל, את העיקרון. רק אני אומר, מי שמשתדל, זה יש לנו כלל, כלל גדול, כלל ברזל בכל הנושאים הללו של עבודת המידות והמצוות. מי שמשתדל בדבר מסוים, הוא גם זוכה לסייעתא דשמיא. כתוב על זה, חז"ל אומרים, הבא להיטהר, מסייעים בידו. אני לא אשכח מקרה שקרה לי, סיפור אמיתי, שאני חוויתי אותו על עצמי. לפני הרבה שנים, נתתי איזושהי דרשה בבית הכנסת, בקבלת שבת, בין קבלת שבת לערבית. והבאתי איזשהו נושא, כמובן לא אגיד אותו, כי אולי גם פה מישהו יכול להיפגע, הבאתי איזה נושא שחז"ל מתארים מישהו באיזשהו שם גנאי, משהו שאם הוא עשה אותו, אז יש לו גנאי. וחז"ל נותנים למדרגה הזאת, לפחיתות הזאת, עוד 4 דוגמאות נוספות, שגם הם כלולים באותה כותרת של גנאי. אני זוכר כשלפני שהכנתי את אותה דרשה, שיננתי לעצמי כמה פעמים את כל 4 דוגמאות, זה היה פרט קטן, אבל כשהגעתי להגיד את הדרשה, אני זוכר, ואמרתי, חז"ל אומרים על זה את המדרגה הפחותה הזאת, ויש עוד כמה דוגמאות, זכרתי עוד 2, זאת אומרת, הבאתי 3, ואת הרביעית לא שכחתי, אני מנסה לזכר תוך כדי שמדבר, נברח מזיכרוני. כשחזרתי הביתה, ישבתי בשולחן שבת, פתאום נזכרתי ברביעי, ואז אמרתי שם, למשפחתי אמרתי, אוי, שכחתי את הרביעי, רציתי להזכיר גם אותו. זוכר באותו מעמד, אמר לי, אבי, זכרונו לברכה, אמר, טוב שלא הזכרת את זה. הבן אדם שלידי, הוא בדיוק עונה על הגדרה, היה מאוד מאוד נעלב אם היית אומר את הדבר הזה. משמיים לקחו לך את זה, תשכח, אחר כך החזירו לך. מי שמתכוון על התדר הזה לא רוצה, אז יש סייעתא דשמיא, לוקחים לך שלא תפגע, אחר כך מחזירים לך את זה. זה צריך רגישות יתרה לדעת שאתה עומד לפני ציבור, האם אתה אומר משהו שמישהו יכול להיפגע או לא להיפגע.
אבל
גם לא נכון.
אתה צריך
להכיר
את
זה
שאנחנו כל פעם
בלתנו. אמרתי, כל
שכן. ולגנת אחד זה
פוגע, ולגנת
אחד
זה מעביר. נכון.
אתה כל פעם צריך להכיר את הציבור על מנת
לבדוק.
כן. ולכן אם אתה הולך להגיד דבר שיכול...
להכין מראש את השיעור.
נכון.
אבל אם אתה לא מכיר את הציבור ואתה בא ומלא...
אז להגיד דברים כלליים שלא יכולים לפגוע. נכון? נכון.
יש כאן אחד ולכן, לא תמיד...
נכון. נכון. בואו נראה מה הדוגמאות שהרמח"ל מביא לנו, מעשיות שיעזרו לנו לזה. כמובן הדוגמאות פה הן קיצוניות, אבל נותנות לנו עקרונות שנוכל ללמוד לדברים שהם הרבה יותר עדינים. הרמח"ל יזכיר לנו 3 דוגמאות, ברמב"ם יש עוד דוגמה רביעית. אומר הרמח"ל כך, והוא מה שאמרו בפרק הזהב, בבב המציאה, אם היה בעל תשובה, לא יאמר לו, זכור מעשיך הראשונים. אדם הוא בעל תשובה, חזר בתשובה, שינה את אורח החיים שלו, מחליט ללכת זה, פתאום בא ללמוד תורה או לקיים איזו מצוות, אומרים לו, אל תשכח מאיפה באת. האומר, יכול להיות שכוונתו לטובה, הוא רוצה שאותו אחד לא יתמלא בגאווה, יחשוב שהוא רוצה לעזור לו איך לעשות את מה שהוא עושה בענווה. אז הוא אומר לו, אל תשכח, דע מאין באת, ולאן אתה הולך. אז הוא עוזר לו. אומרים חזר, לא, אתה פוגע בו. מוסיף הרמב״ם עוד 2 דוגמאות על הדבר הזה. אומר אותו הדבר אם הוא היה גר. אל תאמר לו. אומר הרמב״ם, היה גר ובא ללמוד תורה. לא יאמר לו פשע אכל לבלות וטרפות, יבוא וילמד תורה שיתנה מפי הגבורה. או אם היה בן גרים, גם כן יגיד לו, זכור מעשה אבותיך. אתה זוכר מה ההורים שלך עשו? אל תתלהב כל כך. אתה חושב, אתה לומד תורה, אתה מלך העולם. תיזהר. כל זה מעשים של הונאת דברים. חוץ מזה, וזה גם אחד, גם הדברים האלו זה שקר, זה לא נכון. כי הרמב״ם אומר לנו בכמה מקומות, כשאדם עשה תשובה אמיתית, הוא הפך להיות אדם אחר, הוא לא אותו אדם. זה שהוא עשה פעם חטאים זה לא רלוונטי להיום, הוא נהפך לבריאה אחרת. חז"ל אומרים בכמה מקומות, גר שהתגייר כקטן שנולד אדם, הוא קיבל הוויה חדשה. בכלל כל מה שהיה בזמן הקודם זה לא רלוונטי, הוא קיבל נשמה חדשה. זה באמת לא רלוונטי מה שהוא עשה קודם. אז למה אתה אומר את זה? זה סתם מצייר, זה אפילו לא נכון. אין לזה אפילו אחיזה במציאות. בעל תשובה אמיתי וגר, בכלל השתנתה להם האישיות, העולם הרוחני שלהם השתנה, וזה לא נכון.
מקבל נשמה חדשה.
מקבל נשמה חדשה, כן. וגם בעל תשובה, יש מובנים מסוימים שהוא מקבל נשמה חדשה. אם הוא עשה תשובה באמת, הרמב"ם אומר, השתנה שמו, השתנה מהותו, אדם אחר, הוא לא אותו אדם. דוגמה נוספת שאומר לנו הרמח"ל, וזה גם כמובן על בסיס הגמרא, זו דוגמה קצת יותר מצויה. אם היו חולאים באים עליו, לא יאמר לו כדר שאמרו חבריו לאיוב, זכור נא מי הוא נקי ועבד. כלומר, באים על אדם איסורים, אז באים אחרים רוצים לנצל את שעת הכושר הזאת ולומר לו, אתה יודע שקדוש ברוך הוא לא עושה דין בחינם, כנראה אתה חייב משהו, כנראה עשית איזה שהם אבונות שמגיע עליך את האיסורים, לא מספיק הוא סובל, אתה ככה מסובב לו עוד פעם, מוסיף לו צער על יגון, והאדם בזה מצטער יותר, לא מספיק שהוא סובל את האיסורים, הוא צריך גם לזכור את כל הדברים הנוספים.
כמו שפעם שר בישראל,
כן.
שהיה אסון הבונים,
נכון, נכון, תכף אני אגיד על זה עוד משהו, נכון? אז יש בזה שתי, טוב שהזכרת את הדוגמה הזאת, יש בזה שתי דעות, מה פגם באיסור, למה אסור לעשות את זה מבחינת הצער, למה חכמים אמרו שהדבר הזה לא לעשות אותו, הרי לכאורה, אנחנו יודעים שאין איסורים בלא, בחינם. הראש בבבא מציע, שם על הסוגיה הזאת, הוא אומר שאף על פי שזה נכון, לפעמים, שהקדוש ברוך הוא מביא איסורים, אבל לך אסור להגיד את זה. גם אם זה נכון שהקדוש ברוך הוא מביא, אתה לא צריך, המטרה שלך זה לא לצייר את הזולת ולהגיד את זה. הוא אומר, מה שהחברים אמרו לאיוב, בגלל שאיוב, הוא הצדיק את עצמו והרשיע את הקדוש ברוך הוא, הם עושים לי סתם, בלי חינם. לכן החברים אמרו וקיבלו על זה ביקורת, שאסור להם להגיד את הדבר הזה. אבל אומר הראש, גם כשזה נכון, אסור לך לאדם להגיד את זה. יש אומרים, וזה נראה לי התשובה יותר כוללת, שגם לא תמיד זה נכון. אנחנו יודעים שיש הרבה סיבות שהקדוש ברוך הוא הביא איסורים על האדם, לא רק על איסורים. למשל, כתוב בחז"ל, לפעמים הקדוש ברוך הוא מביאים איסורים על אדם כניסיון. רוצים להעלות אותו במדרגה. הגמרא אומרת, יש מושג של איסורים של אהבה, לא רק בגלל אבונות שבן אדם עשה, יותר מזה. נכון? יש מצבים שמביאים איסורים על האדם כדי להציל אותו ממשהו אחר. מסופר לא פעם מקרים שאדם רצה להפליג באיזה ספינה, ושייט עם כולם, ופתאום היה חולה קשה, ונאלץ בצערו הרב לבטל את הנסיעה ולהישאר בבית כחולה. אחרי כמה ימים שמע שאותה ספינה טבעה בים, ואז הוא אומר לקדוש ברוך הוא, אותך השם כי ענף תביא, אני מודה לך על החולי שעשית לי, כי בעצם רצית להציל אותי. אבל אם היית רואה אותו באותו רגע הראשון, ואדם לא יודע מה, הוא חולה, הוא חולה בגלל איסורים, הוא חולה בגלל שרוצים להציל אותו. לא תמיד האיסורים, אז מה אתה הולך ומצייר את הבן אדם, ואתה אומר לו, ודאי האיסורים שלך הם בגלל האבונות שיש לך. אני אומר, א', גם אם זה נכון, אסור לך להגיד. ב', לא תמיד זה נכון, אתה לא יודע חשבונות של מעלה. יש מצב שהאיסורים באים בגלל אבונות, אבל יש מצב שאיסורים באים או בגלל ניסיון, או בגלל להציל אותו, משהו יותר חמור שיכול היה לבוא עליו. כל המצבים הללו, זה מצבים של הונאת דברים. בעצם, זה סוג אחד, ברמב"ם זה מופיע בהלכה אחת, שתי הדוגמאות הללו, שהסוג הזה שונה הדברים, פירושו אני מנצל איזשהו מצב של חולשה שנמצא אצל השני, או כמו שאמרנו מקודם, בעל תשובה, הוא גר, כביכול יש בו משהו יוצא דופן, או באים על האדם חולי ואיסורים, ואני מעצים את הדבר הזה ונותן לזה איזושהי פרשנות משלי, וגורם על ידי המצב הזה, גורם לו צער. זה סוג אחד שונה הדברים. יש לנו עוד סוג, קטגוריה אחרת לגמרי, אבל היא גם חשובה מאוד כדי שנבין את הכיוון שהתורה רוצה שבעצם נלך. אומר הרמח"ל, דוגמה שלישית, אם היו חמרים מבקשים אימנו תבואה, לא יאמר להם, לכו אצל פלוני שהוא מוכר תבואה ויודע בו שלא מכר תבואה מימיו. זאת אומרת, אדם מהתל בציבור, מוליך שולל, אומרים לו, אתה מוכר סחורה חיטים, סוערים, לא, אני לא, אבל תלכו אצל פלוני, הוא זה, כולם הולכים, תורכים, מגיעים אליו, לא יודע מה רוצים ממנו, מעולם לא מכרתי, מעולם לא עסוק בזה, מה רוצים? מזלזל בציבור, פוגע, גורם עוגמת נפש. דרך אגב, בגמרא מובאת עוד דוגמה, שהיא גם מובאת, כמדומני להלכה, שדומה לזה, זה מאוד מאוד מצוי, לכן אני מזכיר את זה. הגמרא אומרת, רבי יהודה אומר בגמרא, אדם שנכנס לחנות ואין לו שום כוונה לקנות, אין לו כסף ואין לו כוונה לקנות, והוא סתם מתעניין, אומר למוכר, תגיד לי כמה זה עולה וכמה זה עולה ומה הדבר הזה, מה הטיב שלו, לוקח את המוכר, מהתל בו רבע שעה על מה זה, בינתיים המוכר עוזב לקוחות אחרים, לא עונה לטלפונים, ורק איתו כי הוא בטוח שהוא קליינט רציני, הוא רוצה לקנות חצי מהחנות. בסוף אומר, טוב, תודה, רק התעניינתי, להתראות, אני הולך.
צריך להגיד מראש.
זה בסדר. אם אתה אומר, אין לי כסף, אני רוצה להתעניין, אולי פעם אני ארצה, בסדר. או בשביל מישהו, כן. אבל כשאדם לא עושה את זה, וגונב את דעתו שהשני, אומרת הגמרא, זה סוג של הונאת דברים. אתה גורם עוגמת נפש, פשוט זה שייך לאותה קטגוריה שאנחנו עסוקים בה עכשיו. זה גורם עוגמת נפש לשני, שאתה מצייר אותו מחינם. אז זה מקובל, אם זה מקובל וכולם עושים, ואת רוצה שאתה, כי אם פה זה יהיה זולה, תקני פה, אז זה בסדר, זה למטרת קנייה. אבל כשאחד אין לו כוונה בכלל, הוא פשוט משועמם. הוא נכנס לחנות, הוא רוצה קצת להשיג את עצמו במשהו. אז זה...
שגיע את המוכן.
או שחם
לו, ובחנות
יש
מהמורים. הרמב״ם מביא דוגמה נוספת ששייכת לאותה קטגוריה, אף על פי שאין לה מקור בשס, אומרים, מפרשי הרמב״ם, אבל שזה לקוח מאותו עיקרון, אומר הרמב״ם, דוגמה, וזה גם כן מצוי לפעמים, הניואנס הזה, אומר הרמב״ם, אקרא לכם את הדוגמה, נשאלה שאלה של דבר חוכמה, שאלו איזו שאלה טובה, משהו של דבר חוכמה, לא יאמר למי שאינו יודע אותה חוכמה, מה תשיב בדבר הזה, או מה דעתך בדבר הזה, שאלו איזו שאלה חכמה, אומר, אומר למישהו שאולי בכיתה, הכי טיפש, לא יודע שום דבר, לא מביא כלום, מה אתה אומר על השאלה הזאת? ההוא נבוך, לא יודע אפילו מאיפה להתחיל ללאות אותה וזה, אתה יכול לפגוע בבן אדם עד ימכה לשמתו. אף על פי שבעצם... לא, מדובר אדם שאתה יודע שאין לו מושג, הוא לא יודע שום דבר, אתה מציב את השאלה לפתחו רק כדי לבייש אותו, להראות לו עד כמה הוא לא יודע, לא מספיק שהוא יודע כמה לא יודע, אתה מוכיח לו, זה נקרא הונאת דברים. זה פוגע בבן אדם, אף על פי שלא עשית לו שום דבר באופן ישיר, לא אמרת לו, רק הצגת בפניו את השאלה, הוא כבר הבין.
המורים, מערכת החינוך צריכה
להיזכר. עוד מעט נדבר על מורים, מקווה שיספיק הזמן. על כל פנים, אומרים חז"ל, אומרים חז"ל, שכל הנושא הזה של הונאת דברים, זה משהו שהוא מסור ללב. הרי אתה לא יודע למה באמת האדם שאל את השאלה הזאת ומה הייתה הכוונה שלו. יכול להיות שהתכוון לרעה לצייר, יכול להיות שסתם הוא לא היה מספיק רגיש, יכול להיות שכוונתו הייתה לטובה, אתה לא יודע. לכן אומרים חז"ל, והרמח"ל יזכיר את זה, בכל המצוות הללו שמסורות ללב, תמיד כתבה התורה ויראת מאלוקיך. מכיוון שזה דברים המסורים ללב, אי אפשר לראות בחוץ. הבן אדם כמעט תמיד לא יכול לדעת. אולי גם כששלחת על אותו אחד היית בטוח שהוא כן מוכר, שמעת שהוא מוכר, אתה טעית. יכול להיות שאתה טועה. לכן אומרים חז"ל, בדברים המסורים ללב כתבה התורה, דרך אגב זה פרשת השבוע שלנו שקראנו השבת, ויראת מאלוקיך. זאת אומרת, תחשוב, תשים לב, כמו שאמרנו מקודם, האם במעשים שלך, בדיבורים שלך, בהפניות שלך, אתה גורם צער לשני או לא. כי כמו המצוות שבין אדם לחברו צריכות לחבר, האיסורים שבין אדם לחברו יכולים לגרות בדיוק את ההפך, אפילו אם אתה לא שמת לב.
לפני עיוור לא תיתן מכשול, ולפני עיוור בדבר.
נכון.
כי כל אחד יכול לראות אם אתה שמת לפני עיוור ממש
מכשול. כן. זה השיעור הבא.
זה ויראת.
שיעור הבא זה לפני עיוור לא תיתן מכשול, זה הרמח"ל מביא את זה בהמשך. ממשיך הרמח"ל, הוא כבר עמוד זיכרונם לברכה, גדול הונאת דברים מהונאת ממון, מה שאמרנו מקודם, שזהו שנאמר בו ויראת מאלוקיך, וזהו לא נאמר בו ויראת מאלוקיך, כי זה דברים המסורים ללב. מוסיף הרמח"ל, כל מה שדיברנו עד עכשיו, זה כמובן כשאדם עושה בינו לבין חברו לבד. אף אחד לא רואה את זה. קל וחומר, בן בנו של קל וחומר, מה שעכשיו אנחנו מדברים, כאשר האדם עושה את זה ברבים. כל מה שאמרנו עכשיו, אם אדם מבייש את חברו ברבים, זה מדרגה הרבה הרבה יותר חמורה, כמו שבכמה דקות, נכון? חז"ל אומרים, כל שכן אם הוא ברבים, שבהדיה שנינו במסכת אבות, פרק ג' משנה י' א', המלבין פני חברו ברבים, אין לו חלק לעולם הבא. אני רוצה קצת להסביר את האיסור הזה, כי הוא מאוד מאוד מצוי, לצערנו. אין לו חלק, קודם כל, שאלה, מישהו יודע כמה זה ברבים? כמה צריך שיהיה? 100? 1,000? 2? 10? כמה?
2?
יש בזה דעות בין הפוסקים, יש אומרים 10, יש אומרים 3, הדעה מרווחת להלכה, זה שחוץ מהמבייש והמתבייש נוכחים עוד שלושה. עוד שלושה, זה נקרא רבים שעליהם נאמר האיסור הזה, איסור להלבין פני חברו ברבים. כולם, אז המשנה במסכת אבות אומרת אין לו חלק לעולם הבא. כולם מכירים את הדרשה המפורסמת של רבי שמעון בר יוחאי, מופיע בש"ס בכמה מקומות, שנלמד מתמר, אשת יהודה, כלת יהודה, נוח לו לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש, ואל ילבין פני חברו ברבים. הרמב״ם אומר את זה בלשונו, בפסיקת הלכה, לכן צריך האדם להיזהר שלא לבייש חברו ברבים, בן קטן, בן גדול. צריכים לדעת, ילד קטן הוא לא פחות בן אדם לאיסור הזה מהאדם גדול. ולא יקרא לו בשם שהוא בוש ממנו. לפעמים קוראים איזה כינוי לבן אדם, כל פעם בכינוי, אבל הוא מתבייש מהכינוי הזה, הוא לא אוהב את זה. ולא יספר לפניו דבר שהוא בוש ממנו. עכשיו דבר מדהים ביותר, אפילו מביל. הרבנו יונה, בספר שערי תשובה, ותכף נראה גם התוספות, כותב את זה על הש"ס, אומר שהלבנת פנים זה אבק של איסור רציחה. זה שחז"ל אומרים שהמלבין פני חברו ברבים, כאילו שופך דמים, ולכן טוב לו לאדם שיפיל את עצמו לכבשן האש, ולא כמו שיהרג ואל יעבור, אל תרצח את השני, אומר הרבנו יונה, הלבנת פנים זה אבק רציחה. למה? אומר כי פנם מחבירים. מה הכוונה? היה לו דם בפנים, בשנייה הראשונה הוא נעשה אדום, ואז כל האודם יורד למטה, הוא נעשה חיוור, זה כמו שנטלת ממנו את הדמים שלו. אומר הרבנו יונה, הלבנת פנים קשה לאדם יותר ממוות, ולכן אמרו בגמרא, מוטב לאדם לפיל עצמו לכבשן האש ולהלבין פני חברו ברבים, שזהו בבחינת יהרג ואל יעבור. כך אומר הרבנו יונה. תוספות במסכת סוטה, דף י' שואל, למה, אם באמת דברי חז"ל ככה, למה לא מנו את זה, את האיסור להלבין פני חברו ברבים, בתוך שלוש עבירות חמורות של יהרג ואל יעבור? יש לנו גילוי עריות, עבודה זרה, שפיכות דמים, תהרג ואל תעבור. אז תגיד גם, תהרג ואל תבש פני חברך ברבים. אומר התוספות, מה שכתבנו ברשימה הזאת, זה רק דברים שמפורשים בכתוב, מפורשים בתורה. באמת זה שייך לאותה קטגוריה, צריך להרג ולא לעבור. אבל זה לא כתוב מפורש, לכן לא כתבו את זה. זאת אומרת, התוספות והרבנו יונה הבינו את המשפט הזה כפשוטו, ממש. יש על זה דין יהרג ואל יעבור. אמנם ברמב״ם והשולחן ערוך לא נפסק כך. לא הביאו את הדעה הזאת שאדם, אומרים לו, תבייש את החבר שלך, צריך למסור את הנפש. אבל צריך להבין, לדעת שיש כמה ראשונים שנקטו כך, להבין עד כמה האיסור הזה באמת חמור, ותכף נביא גם איזה טעמים לדבר הזה, שכשאתה אומר משהו לשני שהוא לא יכול להכיל אותו, אתה יכול לגמור אותו לגמרי, לכל החיים. לפעמים יותר גרוע אפילו ממוות. בספר חסידים, מצווה נון דלת, כתוב שאם הייתה לאדם בחירה אם למות או שיביישו אותו ברבים, הוא אומר על פי רוב הבן אדם היה מעדיף למות. למה כל כך חמור? כתוב בספר מגן אבות, פירוש למסכת אבות, משום שהסבל של המוות זה סבל רגעי. רגע אחד, אדם יודע, בסדר, אסבול. לפעמים סבל של בושה, ובפרט ברבים, שאחר כך אתה לא יכול לכנס את כל הרבים האלו וזה, זה יכול להיות סבל לעולמי. סבל לכל החיים. ולכן, הוא אומר, רוצח, אף על פי שרוצח, אדם שרצח בית דין והתראה, הדין שלו שהורגים אותו בבית דין. לא כתוב שלרוצח אין חלק לעולם הבא. לא כתוב שלרוצח אין חלק לעולם הבא. אדם שמבייש את חברו, חז"ל אומרים שאין לו חלק לעולם הבא בגלל הדבר הזה, כי זה יותר חמור מרציחה. למה? כי מיתה, הוא עוד כואב, הוא יכול לשאת את זה. אבל בושה זה משהו כזה שיכול לקחת איתו לכל העולם, אי אפשר לצאת אותו. אמנם,
דוגמה של
הלבנת פנים. אתה מכנה מישהו בשם בפני כולם, אני יודע, משהו שאמרת ברבים שפוגע בו, איזה נקודת חולשה שיש בו, נקודת חיסרון, אמרת כולם צחקו עליו, הוא נמס, לא יודע מה לעשות שם. גילית איזה סוד של השני, איזה חולשה שיש בו לפני הרבים, הוא לא יודע איפה לקבור את עצמו. אספר לכם סיפור, אתם יודעים מה, אספר איזה סיפור על הדבר הזה.
הרבים,
מה זה? לא, זה כבר התיקון, תכף אספר על זה סיפור. תכף אספר על זה סיפור.
זו הדין כבר יש, לא?
לפני זה רק אני רוצה טיפה קצת להמתיק את הדבר. הרמב״ם בהלכות תשובה, קצת להקל מעלינו את החומרה, הרמב״ם בהלכות תשובה אומר שמה שכתוב בגמרא, משנה באבות, שמלבין פני חברו ברבים, אין לו חלק לעולם הבא, זה מדובר באדם שעושה את זה בקביעות. שעושה את זה תמיד. לא באדם שעשה את זה באופן חד פעמי. אדם עשה חד פעמי, אז זה מאוד חמור, זה לא טוב. יכול להיות, אם הוא עשה בדרכי תשובה. מה שכתוב, אין לו חלק לעולם הבא, זה כשאחד כזה ליץ כזה, כל חבורה שהוא נמצא, הוא מחפש את נקודות התורפה של כולם, ומתחיל לפגוע, לזרוק חיצים, קוראים לזה היום ככה, ציניות, והוא... אבל מצד שני, הרבנו יונה כותב שאדם שיש חומרה גדולה באיסור הזה של הבנת פנים יותר מרציחה מסיבה מאוד פשוטה, מאוד מאוד פשוטה. אדם לא עלינו שרצח את השני, הוא יודע שהוא רצח את השני, הוא יכול לעשות את זה תשובה, יכול להצטער. הרבה מאוד פעמים אדם מלבין את פני חברו ברבים, אפילו לא יודע שהוא עשה איסור. הוא לא יודע אפילו שהוא רוצה, שהוא צריך לעשות תשובה. הוא לא יודע שמשהו לא היה בסדר. מה, דיברתי עם כולם, כולם צחקו, גם אני צחקתי, ולפעמים דווקא אתה שצחקת, פגעת בו עד עמקי נשמתו, והבן אדם הזה נעלב ברבים, אחרים צחקו, הבינו, לא הבינו, ואדם לא יודע אפילו על הדבר הזה שהוא צריך לעשות תשובה. אז אף על פי שהרמב"א אומר שהמעלה הזאת של אין לו חלק לעולם הבא, זה מדבר על מי שעושה את זה בקביעות, אבל לפעמים אתה בכלל לא יודע שעברת הדבר הזה, ואדם אפילו לא יודע איך לתקן את המעשים שלו. רק הזכרתי, אספר איזה סיפור קצר, סיפור מדהים, לא חשבתי על זה לפני כן, אבל אם אתם רואים, הקדוש ברוך הוא שלח לי את הסיפור, אז אני אספר אותו. לא יודע אם שמעתם על יהודי תלמיד חכם עצום שקראו לו הרשש. הרשש יש לו פירושים על כל המסכת בשעת בסוף המסכת, כמעט אין דף אחד אני חושב שאין לו חידושים על המסכת. הרשש דרך אגב, הוא לא היה בחור ישיבה ולא היה כוללניק, הוא היה בלבט, אדם שעובד. עבד לפרנסתו וכל זמן פנוי שהיה לו, זה התרבות הפנאי האמיתית של פעם, ישבו ולמדו תורה, ישב ולמד תורה. גם במסחר שלו היה לו ספר, ברגע שנגמר הזה, ישב ולמד. אבל האדם עובד. אחד מהנושאים שהוא היה עושה, הוא היה גם רב קהילה, אחד מהנושאים שהוא עסק בהם, זה היה לו גמח של הלוואות, שנתן הלוואות לאנשים אחרים. מסופר שפעם אחת הגיע אליו אחד מהאנשי העיירה, אחד מהחנוונים, והיה צריך הלוואה גדולה, לזמן גדול. טוב, נתן לו את ההלוואה ורשם בפנקס שלו שיחזיר לו בעוד כך וכך חודשים. עבר אותו הזמן, אותו המועד, אותו יהודי בא להחזיר את זה לרשש, את הסכום כסף הגדול. כשהוא הגיע לרשש, הרשש היה שקוע בתלמוד, הוא ישב עם הגמרא, היה עסוק באיזו סוגיה חמורה, אז הוא אומר לו, הנה המעטפה עם הכסף שאני חייב, רוצה להחזיר. בסדר, תודה רבה, תודה רבה. שם את זה בתוך הגמרא מאחורה. לא עבר איזשהו זמן, והרשש מדי חודש היה מסתכל במחברת שלו, והוא ראה שהיהודי הזה עבר הזמן והוא לא יחזיר לו את ההלוואה, הוא שכח שהוא שם את זה בתוך הוא אמר לו, בא אליו, מה עם ההלוואה שזה? אומר, החזרתי לך, אומר, לא החזרת, רשום לי, הייתי מוחק, לא נכון, כך, התווכחו. בקיצור, הוא חשב שאותו יהודי הוא לא דובר אמת, הוא משקר. הלך הרשש, היה רב הקהילה, היה זה, עמד בבית הכנסת והודיע, היהודי הזה לקח הלוואה, לא החזיר, הוא מתכחש להלוואה שלו, ואני מודיע, תדעו, עם מי יש עסק. בקיצור, אחרי שהוא סיפר את הסיפור הזה, כמה אתם יכולים להבין שאף אחד כבר לא נכנס לחנות שלו. אם רב הקהילה אומר דבר כזה, אף אחד לא בא לקנות אצלו, אף אחד. בקיצור, אותו יהודי מאוד נעלב, מאוד נפגע. אין לך לבייש את פני חברו ברבים יותר גדול מזה. אף על פי שזה לא היה בכוונה לגמרי. ואותו יהודי נאלץ לעזוב את הקהילה למקום אחר, כי פה לא יכול לחיות, לא יכול להתפרנס. לא עבר זמן, והרשש בתלמודו התקדם במסכתות שהוא למד, ויום אחד הוא הגיע לאותו דף, ששם הייתה מונחת המעטפה עם הכסף. והוא לא הבין מה זה הכסף הזה, מה זה. פתאום הוא רואה את הסכום, הוא רואה מה כתוב במחברת, הוא נסה לשחזר, ואז הוא נזכר שהמעטפה הזאת הגיעה אליו בזמן שהוא היה שקוע אז בלימוד בעצם מאותו יהודי. הוא הבין רטרואקטיבית מה קרה עם אותו יהודי שהוא בעצם לקח לו את הכסף. היה לו צער גדול. הלך, כיתת את רגליו לאותה ירש אותו יהודי, השתתח על פניו, אמר, אני מבקש מחילה, אני רוצה מחילה גמורה, אני טעיתי, אתה צודק וזה. אותו יהודי לא הסכים למחול לו. מה פתאום? אתה אסף, הרסת את פרנסתי, פגעת בי ברבים, אתה בא, אמר לו הרשש, אני אלך בבית הכנסת ואחריז לפני כולם שאני טעיתי ואני זה, ואני אבקש מחילה לפני ציבור שישימו אותי. אמר לו אותו יהודי, אני לא מוכן. עדיין שמי הטוב יארס, יגידו שאתה מרוב צדקותך, אתה עושה את זה, עוד מעט יבוא ימים נוראים, אתה רוצה לחפר, אתה רוצה להיות נקי לבוא לפני זה, אבל באמת מה יחשבו? אני הרמאי ואתה הצדיק, אני לא מוכן. אמר רשע שאני חייב לחפר את פניו. אין דבר כזה, מלבין פני חברו ברבים ולא יחפר, מה אני אעשה? אמר לו הרשש, לך יש, לא זוכר אם זה היה, בן או בת, לי יש בת, בני אותו גיל, אני אחתן את הבת שלי עם הבן שלך, שהם בני אותו גיל, אז ידעו שמה שאמרתי בבית הכנסת זה לא היה בגלל שאני זה, כי אחרת לא הייתי מחתן את הבת שלי עם אדם רשע, לא צדיק. אז אם אני אתחתן איתך, אשתדך איתך, אז זה, אמר, אם כך אני מוכן. אם כך זה, וכך הוא הלך וחיפר והודיע לפני כולם על הטעות שלו, ושהוא מתחתן עם אותו יהודי כדי לחפר על הפגם הגדול הזה שפגם בפני חברו ברבים. טוב, עוד נושא אחרון אני רוצה בכמה דקות. רבי שמואל שטאורסון, כמדומני. מופיע בסוף השעה, אז אפשר לראות שם. איפה הוא? אני חושב מווינה, אבל צריך להסתכל שם, אני חושב לבדוק אחרי השיעור. כן.
רציתי רק להעיר, יש לנו תופעה של היום, זה כאילו לא ברבים, אבל...
זה כן ברבים מאוד.
זה ברבים מאוד.
וזה הכי נורא, כי אנשים מסתתרים, כאילו. לא נמצאים שם, נכון? לכן תבינו כמה הדברים האלו נעשים רלוונטיים מדור לדור, לא פחות רלוונטיים, יותר רלוונטיים, נכון? הנושא האחרון שקשור להונאת דברים, אני רוצה רק להשלים את הנושא הזה, כי זה מאוד חשוב, זה קשור למה שכאן שאלו מקודם. אז רק יש כמה, אמר רב חיסדא, כל השערים ננעלו חוץ משערי הונאה. זאת אומרת, יכול להיות שבן אדם יש לו הרבה עבירות, והשמיים הוא יצר כבר ניתוק, אבל מי שגורמים לו הונאה, יעזרו לו, יטפלו בו, יפגעו במי שגרם לו הונאה, ואמר רבי אלעזר, הכל הקדוש ברוך הוא נפרע על ידי שליח, חוץ מהונאה. אני ולא שרף, אני ולא מלאך. ואמרו שלושה, אין הפרגוד ננעל בפניהם, כוונה, אדם שהונו אותו, והוא מצטער והוא מתפלל השם, לא משנה כמה עבירות יש לו, ואחד מהם, הונאה. ועכשיו הנושא האחרון, שהוא מאוד מאוד חשוב, כי הרבה מאוד אנשים, בגלל הדבר הזה, הרבה מאוד פעמים באים לפגוע ברבים, ואפילו במצווה. וזה המצווה הזאת של תוכחה. להוכיח מישהו אחר על משהו שהוא לא עשה, ויש על זה מצווה בתורה, הוכח, תוכיח את עמיתך, ולא תישא עליו חטא. זה מה שאומר לנו המחל עכשיו. הוכח, ואפילו לדבר מצווה, אסור לפגוע בשני. אמר הכתוב, הוכח, תוכיח את עמיתך. ואמרו זיכרונם לברכה במסרת ערכין, יכול אפילו פניו משתנות, אחד עשה מעשה לא טוב, חטא. אני אומר לו, מה עשית? למה אתה זה? והוא נעלב, מסמיק, ועוד ברבים, יכול אפילו פניו משתנות? תלמוד לומר, פרשת שבוע שקראנו עכשיו, ולא תישא עליו חטא. מכל אלו המאמרים, תראה עד איכן מתפשטים ענפי הזרה הזאת, וכמה עונשה קשה. אני רוצה להסביר את המצווה הזאת, קצת את התוכחה, כי הוא דבר מאוד מאוד מצוי. מאוד מצוי לא רק באדם שרוצה להוכיח מישהו אחר, מצוי גם בהורים שמוכיחים את הילדים, מוכיח במורים שמוכיחים את התלמידים שלהם בכיתה, בפני הרבים. מה הגדר הזה של מצוות תוכחה, שמצד אחד היא מצווה, הוכח תוכיח את עמיתך, כשאתה רואה מישהו עושה משהו לא טוב. ומצד שני יכול להיות איסור, אולי הכי חמור שיש, להלבין פני חברו ברבים. קודם כל, הפירוש הפשוט של המילה תוכחה, זה מלשון הוכחה. אם אני רוצה לשנות מישהו על דבר לא טוב שהוא עושה, אם רוצים לשנות מישהו על דבר לא טוב שהוא עושה, פשוט צריך להוכיח לו, להראות לו שכלית את האמת ומה שהוא, הוא לבד יבין שמה שהוא עושה זה לא טוב. כל מצוות התוכחה היא צריכה להיות באופן כזה שאנחנו מראים לו בצורה מכובדת את הדבר שהוא יבין האם הוא טוב או לא. מי שמבייש את החבר שלו, משפיל אותו, אומר לו אתה חוטא, אתה עושה ככה, אתה מזיק וזה, הוא מבייש את השני. הוא ודאי לא יגרום לשני להפסיק מלאכתו, צריך להתפלל טוב טוב שלא יגרום את המצב ההפוך. אם אתה משפיל את השני ואתה אומר לו, איזה בן אדם בזוי אתה, תראה מה אתה עושה, איך אתה מתנהג, מה אתה ככה, לרוב זה יפעל בדיוק את הפעולה ההפוכה. למה? כי הבן אדם מרגיש, אתה משפיל אותי, אתה לא באמת מתייחס עניינית למה שעשיתי, אתה מנצל כאילו את החולשה של החטא שעשיתי או של הדבר הלא בסדר, ואתה רוצה להתנצח עליי, להשפיל אותי, זה גורם בדרך כלל לאדם, תחושה בדיוק הפוכה. אני אומר זה גם כלפי ילדים שמחנכים אותם ורוצים להגיד להם משהו לא בסדר, גם כלפי תלמידים וגם כלפי סתם אנשים בחוץ, שאתה רוצה כאילו להוכיח מישהו על זה שהוא לא מתנהג נכון. הוכחה אמיתית חייבת להיות כזאת שמחזירה לאדם את הכבוד שלו. להראות לבן אדם, תראה עד כמה אתה יכול להיות טוב ואתה לא שייך לדבר הרע הזה שעשית. כמה אתה מכובד ומה שעשית הוא לא מתאים לך, הוא לא ראוי לך. כשאתה מסביר ככה את התוכחה, יש סיכוי שבן אדם ירצה לשמוע אותה. מכיוון שהמטרה של התוכחה היא לבוא לעורר את האדם שהוא ירצה להשתנות. הוא ירצה לעזוב את אורחות החיים הלא מתאימים שלו. אם תבוא להשפיל אותו, אתה גורם רק את הדבר ההפוך. בגמרא במסכת ערכין יש שתי מימרות מאוד חריפות. אני אקרא לכם מה כתוב שם. כתוב מסכת ערכין דף ט"ו עמוד ב'. אמר רבי אליעזר בן עזריה, תמהני אם יש בדור הזה מי שיודע להוכיח. מישהו בכלל שיכול להוכיח. למה? אומר רש"י, דרך כבוד שלא יהיו פניו משתנים. יש מישהו שיודע להגיד את האמת הצרופה בלי שום נגיעה אישית, לא לבייש את השני? פלא. בדור שלהם זה עוד נאמר. ממרה שנייה, אמר רבי טרפון, תמהני אם יש בדור הזה מי שיודע להוכיח. אם אומר לו טול קיסה מבין שיניך, אומר לו טול קורה מבין עיניך. פרש רש"י, לכך הם יכולים להוכיח שהכל חוטאים. מה, אתה יכול להגיד לי שאני לא בסדר בדבר הזה? אתה לא בסדר בדבר הבא. מי אתה שתגיד לי בכלל? אתה צדיק הדור? אתה נקי לגמרי מעוונו? שתהיה נקי לגמרי, תדבר איתי. אז אתה, יש לך חולשה בדבר הזה. לי יש חולשה בדבר הזה. מי יכול בכלל להוכיח את השני על משהו שהוא לא בסדר? דרך אגב, זה גם יכול להיות בין מורה לתלמיד, ויכול להיות גם בין הורים לילדים. אם הילדים רואים שההורים לא בסדר בכל מיני דברים, אז אומרים, אז מה הם אומרים לי להיות ככה? נכון שהוא אבא שלי, שקודם הוא יהיה בסדר. איך הוא יכול בכלל להוכיח את הזולת, את התלמיד שלו? לכן אומר התניא בפרק ל"ב שהזכרנו אותו בשיעור שעבר, וכך הוא פוסק גם בשולחן ערוך שלו, שולחן ערוך הרב, שהתנאי למצוות תוכחה זה אהבה. בלי אהבה אי אפשר להוכיח את השני. מה זה אהבה אומר? זה צריך להיות מישהו שהוא בן גילך, פחות או יותר ברמה שלך, מהסביבה שלך, שהוא יודע שאתה, מה שהולך להגיד לו עכשיו, זה בגלל שאתה אוהב אותו ואתה חבר שלו, יש סיכוי שדבריך ייכנסו לאוזניו ובעיקר לליבו. אם אתה חבר שלו, אז יהיה בדרך של כבוד ובדרך של אהבה. אבל, וכמובן אתה עושה את זה בצנאה ולא ברבים, אתה אומר באופן כזה שיש סיכוי שיוצא לשמוע. אבל אדם שלא מכיר אותך, אולי אתה רוצה סתם להתנצח עליי, אתה רוצה סתם להראות כמה אתה יותר טוב, וזה אין סיכוי שתצליח, לכן לא רק שאין מצוות תוכחה, יש גם איסור להוכיח. בגלל שכל תוכחה שבאה ממקום שאני מבייש את השני, המשמעות שלה שאני רוצה לנצח אותו. אני רוצה להראות לו כביכול שאני, יש לי מה להגיד לו ויש לו מה לתקן. לעומת תוכחה אמיתית שהיא צריכה להיות כזאת שמוסיפה כבוד לשני, מוסיפה לו רצון שהוא יתעורר מעצמו להצטער על מה שהוא עשה ולשנות את דרכיו. כן.
זה מה שדיברת קודם אולי על האיסורים, מתקשר לכאן, כי כתוב את אשר יאהב יוכיח.
נכון, נכון.
זאת אומרת שאנחנו רואים שמישהו באו עליו איסורים, אז אנחנו אומרים את אשר יאהב יוכיח.
נכון, צריך לעודד אותו, לא רק לא לצייר אותו, צריך לעודד אותו.
הוא אוהב אותו, מפני זה בא עליו התוכח.
נכון. דבר אחרון, וזה מאוד מצוי, כמו שאמרנו מקודם, מורים. לפעמים מורים, יש להם גם זכות להניש או להוכיח את התלמיד. לפעמים אפילו, היום קשה להגיד את זה, אבל לפעמים גם מותר להקות קצת את התלמיד, אם צריך בשביל להחזיר אותו למוטב. אבל בתנאי אחד, שזה לא יהיה מתוך כעס ועצבים של המורה, והילד ירגיש שזה לא בא מתוך הכעס של המורה, אלא באמת הוא עושה זה לטובתו, ואז יש סיכוי טוב שהוא ישמע את זה. מסופר סיפור על תלמיד אחד שלמד בישיבת מרכז הרב, והרב צבי יהודה הכהן קוק סתר לו, היה צריך לסתור לו. אבל מספר אותו תלמיד איך הרב צבי יהודה עשה את זה. הוא אומר, תפס אותו ביד אחת וחיבק אותו חזק חזק, וביד השנייה סתר לו. אמר אותו תלמיד, מי שלא ראה את זה לא ראה מימיו מה זה שמאל דוחה וימין מקרבת. איך זה לשדר לשני שאני כל כך אוהב אותך ולכן אני צריך להוכיח אותך על מה שבעצם אתה עושה.
כל החינוך מושתת על הדברים.
נכון, אני אומר, כל החינוך.
והיום אף אחד לא יודע.
כי בגלל שחסרת אהבה. הבסיס צריך להיות אהבה. ככל שאתה יותר אוהב, ככל שאתה יותר אוהב, יש סיכוי שהתוכחה שלך תתקבל יותר ותשמע יותר בלב של השני. דרך אגב,
יש את המורים של הילדים שלי.
יש טעות נפוצה, ובזה אני מסיים, יש טעות נפוצה שאנשים שחושבים שמצוות התוכחה היא לא רק בשביל השני, אלא כדי שאני לא אשאר אדיש. אם אני רואה מישהו עושה כאלו מעשים נוראים ואני לא אומר לו שום דבר, נכון שאני לא יכול לשנות אותו, אבל אני לפחות לא יכול להישאר אדיש. אני חייב לומר משהו על הדבר הזה. זה צריך לדעת, זה שטות גמורה. למה? מכיוון שכל מצוות תוכחה נועדה רק כדי לעזור לשני לשנות את דרכיו. אני אתן דוגמה. אם אדם אתה רואה עושה משהו לא טוב, ואתה צועק וצועק עליו ומיוזר, רק אתה אומר את זה בסינית. אתה בסינית אומר לו כמה אתה לא בסדר וכמה אתה זה ותשנה את דרכיך ולוכיח לו ולעשה את זה. האם קיימת מצוות תוכחה? לא. למה? כי הוא לא הבין את זה. הוא לא שמע, הוא ודאי לא ישנה את דרכיו. אותו הדבר בדיוק אם אתה אומר דברים שלא ישמעו, כשם שמצווה לומר דבר הנשמע, מצווה שלא לומר דבר שלא נשמע. כמו שאמרנו, לא רק שאתה לא מועיל, אתה אפילו יכול להזיק לשני. כמובן, צריך לא להיות אדיש בכל הדברים. אדם, אסור לנו שבגלל שאנחנו לא יכולים להוכיח, להיות אדישים. מי שרואה חילול שבת וכבר לא מתרגש ולא מזדעזע מזה, זה לא בסדר. מי שרואה ענייני פריצות או פגיעה בענייני קדושה ולא מזדעזע מזה, זה לא בסדר. אבל זה לא אומר בגלל זה שאני יכול להוכיח, כי כל מצוות תוכחה היא בעצם ענף של ואהבת לרעך כמוך. בגלל שאני אוהב את השני, אני כל כך, אתה חבר שאני כל כך אוהב, אני רוצה לנער אותך מהשטויות שנדבקו לך. ספר סיפור, בזה אסיים. מסופר על יהודי זקן שהיה גר, אני כבר לא יודע אם הוא בן החיים, אני שמעתי את הסיפור הזה לפני למעלה מ-20 שנה, יהודי זקן שהיה גר בשכונת שערי חסד, קראו לו רב זונדל. רב זונדל היה יהודי מבוגר עם זקן לבן גדול, ארוך. הילדים באותה שכונה היו קוראים לו אליהו הנביא. הוא היה נראה כמו אליהו הנביא כזה, כשבסיפורים אליהו הנביא ככה נראה להם אליהו הנביא. והוא היה כל שבת הולך שם, שכונה שם היא סגורה מנסיעות בשבת, אבל הכביש הראשי, כביש אושיסקין שם, הוא פתוח, נוסעים שם. אז הוא היה מגיע כל שבת, עומד שם על המדרכה, עם ספר תהילים, וכל פעם שהייתה עוברת מכונית, הוא היה לוחש לתוך הספר תהילים, שבס, שבס, שבס. היו שם ילדים ליד שהיו צועקים חזק, היו אומרים לו, רב זונדל, שריים, שריים, לא שומעים אותך, תצעק. אז רב זונדל אמר, אני יכול לצעוק על יהודי? יהודי, אני מסוגל להרים עליו את הכל? אז אמרו לו, אז בשביל מה אתה פה? צריך תישאר בבית, למה אתה בא? אומר, השבת, כבוד השבת, אי אפשר לו להיות מזועזע מהשבת. זה האיזון הנכון. לצעוק על יהודי אתה לא יכול, אבל אי אפשר גם להיות אדיש מהחילול שבת. עד כאן ראינו.